בעזרת מלך יחיד חי העולמים, אנחנו מקדישים את השיעור לרפואת כלל ישראל, רפואת השכינה, כי חולת אהבה אני, צריכים רפואה שלמה, וכן להרבה יהודים טובים ובכללם ליאורה ברכה בת בלומה, וכן רבי יהודה יהושע בן רבקה בריינדל, השם ייתן להם רפואה טובה, שלמה, מהירה, בריאות ולחות ימים. אנחנו גם מזכירים לעילוי נשמת בנימין ימין בן רג'ינה, וכן נפש יעקב בר שלום, וכן נפש משה ולנסי בן דניאלה. רוח השם יניחם בגן עדן מקדם, ויעלה אותם מעלה מעלה, ויתן להם תיקון ומנוחה הנכונה מעל כיסא הכבוד, וכן ירצון ונאמר אמן. אנחנו ממשיכים בשער סמך ה', השער המפורסם בספר הצבאות של מורנו הבעל שם טוב הקדוש, ובו כל התחלה של עניין התקללות הנשמה בתוך אותיות התורה והתפילה. למדנו רק את ההנהגה הראשונה, אנחנו נסיים אותה אם ירצה השם היום, ולאחר מכן נתחיל בהנהגה השנייה מכלל היוד בית הנהגות של השער הזה. ואנחנו רואים כאן שיש לנו עבודה אצל מורנו הבעל שם טוב הקדוש של חזרה לעבודת הראשונים, חזרה לעבודת נביאי ישראל, קדושת המחשבה וטהרת הרצונות וטהרה של איך לכוון את כוחות הנפש, ואפילו אחיזת הנשמה עצמה, פעולות הנשמה עצמה, ולא רק פעולות ליבושי הנפש, לא רק הביטויים של הנשמה כמו הרצון והמחשבה והדיבור והרגש והמעשה, אלא הנשמה עצמה. כלומר שבלא העבודה הזאת, עבודה של התבוננות והתקללות בתוך האותיות הקדושות של התורה והתפילה שבהם נבראו שמיים וארץ, אז בלא זה אז אין את האפשרות לאחיזת הנשמה ממש. ולכן גם בכלל זה, בשער הזה, יש את עניין השמות, שהבעל שם טוב הקדוש היה בחינת בדקי בשמות, כמו רבי מאיר, שהיה בודק בשמות. היו אחרים תנאים, אחרים נוספים, שלא היו בודקים בשמות, ואילו רבי מאיר כן היה בודק, כמו שאנחנו רואים בגמרא ביומה, במעשה של קידור. אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. ההנהגה א' אומרת שצוהר תעשה לתיבה, שתהיה התיבה מצהיר. אז למדנו שהתיבה, המילים, המילה, אותה המילה של התורה הקדושה, או שבתפילה שאתה מתפלל, או הברכה שאתה אומר, היא בחינת צוהר, בחינת חלון, שאתה יכול להיכנס בתוכה. ואתה יכול לראות כמו אבן טובה, צוהר זה גם הגמרא בסנהדרין אומרת שזה היה גם מין אבן שמאירה בתוך התיבת נוח, ואז הייתה מאירה בפנים. אז או שהאותיות של המילה שאתה לומד ואומר ומברך, הם חלונות פתוחים, שיש בהם אור בפנים ואתה יכול להיכנס בתוכם ולראות דרכם, או שזה כמו אבן טובה בתוך התיבה, שזה מאיר מתוך האותיות בוקע, והאור בוקע אליך. לכן כתוב בלשון זכר, מצהיר, לא בלשון נקבה, שתהיה התיבה מצהירה, אלא שתהיה התיבה מצהיר. מדוע? כיוון שאנחנו יודעים, לפי מה שכתוב בראשונים, שבתחביר המקראי, תחביר הקדוש של התורה הקדושה, כל דבר שהוא בלשון זכר, אז הוא מאיר כלפי חוץ. וכל דבר שהוא בלשון נקבה, הוא מאיר כלפי פנים, שואף כלפי פנים. לכן גם השמש, אנחנו רואים, כי לא תחשך השמש, זה בלשון נקבה, כן? והמאור הגדול, כן? השמש וגם לשון זכר. אז פעם אנחנו רואים כך, ופעם אנחנו רואים כך, וכן בהרבה ביטויים שבתורה הקדושה, גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, רואים זכר ונקבה לפעמים באותה תיבה. כאן כתוב שתה התיבה מצהיר, שאנחנו רואים שלא רק יש עבודה של התקללות פנימה, אלא גם כמין חלונות וכמין אבן טובה, שהאור בוקע מהאותיות עצמם. ובהנהגה השנייה אומר על פי דרוש, כי יש בכל אות עולמות ונשמות ואלוהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה עם אלוהות. הוא אומר שבכל אות של התורה הקדושה, של התפילה, של הברכות, יש עולמות ונשמות ואלוקות. והביטוי הזה כבר מופיע בראשונים, הקדמונים, והוא החזיר אותו. בעצם מורנו הבעל שם טוב הקדוש החזיר את הביטוי הקדמוני הזה למציאות של עבודת השם. בדורות הקודמים היה קשה מאוד עם הגלות, ולכן היה עם ישראל גם מבחינת העבודה, היו במעין שמירה ומגננה. הבעל שם טוב בא להעיר ולתת תקווה לעם ישראל שיכולים לשוב אל מה שאנחנו, עם ישראל קדוש בארץ הקודש, לכן שלח ארבע משלוחים של תלמידים עם משפחות, מאות משפחות לארץ הקודש, לעסוק במצוות התלויות בארץ, וגם לעסוק בעבודת השם הרוממה, ממש כבני הנביאים. הוא התחיל בזה. ולכן הוא אומר שהאותיות בעצם, האותיות הן הבריאות הראשונות של הקדוש ברוך הוא. האותיות הן נשמות. יש להם נשמה, יש להם גוף. גוף רוחני. הגוף הרוחני זה הצורה החיצונית של האות, והנשמה זה האור, אור השכינה שבתוך הכל אות ואות. הצורה החיצונית זה מין גוף כזה. זה הגוף. הגוף של האות יש לה ראש, יש לה תוך ויש לה סוף. יש לה גם רגליים. לפעמים רגל ישרה, נוטה כלפי שמאל, לפעמים כלפי ימין, לפעמים שתי רגליים פסוקות. לפעמים הגוף הוא באלכסון, לפעמים הגוף הוא ביושר, לפעמים הוא באופן אופקי. כל אות ואות יש את המסלול של זרימת האור האלוקי, אור אינסוף ברוך הוא, אור השכינה בתוך, בעולם ובאדם, בנפש האדם. ולכן, בכל אות יש עולמות, שזה הצורה החיצונית. הרי העולמות זה גוף. כל הבריאה כולה יש לה פנימיות וחיצוניות. הפנימיות של הבריאה זה הנשמות, הנפשות הפועלות. והחיצוניות של הבריאה זה העולמות. העולמות זה הקירות, הדפנות, הגזרה, המסגרת, והגוף. העולמות הם גוף. יש עולמות רוחניים, יש עולמות גשמיים. כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים, את השמיים זה העולמות הרוחניים. ואת הארץ זה העולמות הגשמיים. אבל כל דבר יש לו מסגרת. מסגרת זה גוף. כמו גוף כלכלי, כמו גוף פיננסי, גוף, כל גוף זה דבר, זה מסגרת. יכול להיות מסגרת רוחנית, גוף רוחני. האותיות יש להם, כיוון שהן נשמות הראשונות, הבריאות הראשונות שברא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בספר הבהיר ובגמרא במסכת ראש השנה, שקודשא בריך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה, הסתכל באותיות התורה, והיה משתעשה 2,000 שנה בצירופי אותיות התורה, ואחר כך ברא את העולם מתוך האותיות, מתוך התפשטות האותיות, וכל הבריאה בנויה מאותיות. כן? לכן אומר, מורנו הבעל שם טוב הקדוש, שדבר השם ניצב בשמיים. מה זה דבר השם ניצב בשמיים? דבר השם. דבר השם הוא פועל הכל. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע מבדיל בין מים למים, ויהי רקיע. מהדיבור מתפשט, דבר דבור על אופניו, הדבר הגשמי מתפשט מדיבור האלוקי. אבל למה ניצב בשמיים? אז הוא אומר בספר כתר שם טוב הקדוש, אומר הדיבור הזה, שאומר יהי רקיע, האותיות יוד, היי, יוד, וריש, קוף, כן, יוד, עין, אלה האותיות שמחזיקות את הרקיע עצמו. האותיות האלה הם הצורה של האותיות, והאור שבתוך האותיות, זה מה שמחזיק את הרקיע עצמו. בלי זה אין רקיע. האותיות, רקיע מהוות, כך הוא נתן את הכוח. ולכן דבר השם ניצב בשמיים. יש להם את היציבות של כל העולמות והנשמות, והכל זה מהאותיות האלה. לכן גם באותיות עצמם, אז יש לו את הצורה החיצונית, את הגוף, כשזה נקרא עולמות. הרי מי שלמד את ה... מי שלמד בטור בשולחן ערוך, סימן למד ב' הקדוש, שזה שם העיקר עניין של אותיות התורה, לומד שזה עולמות באמת. הקוץ של כל אות, ואל איזה כיוון, והראש, והגוף, והרגל, וכן הלאה. ראש תוך סוף. רואה שזה עולמות, מי שלומד את זה להלכה. אז לכן, עולמות זה המסגרת, זה הגוף של האותיות. בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלוקות. עולמות זה הגוף, נשמות זה ההערה שיש בפנים, הערת הרצון שיש בתוך האותיות, האור שיש שם, ואלוקות. שעל זה רוכב את השכינה עצמה, רצון האלוקי, רצון השם באותיות. לכן, איך אפשר שאדם ישאב רצון? משוך עבדך על רצונך. אנחנו מבקשים, השם, תוריד לי רצונות חיצוניים ממני, ותיתן לי את הרצונות שחסרים לי, ותמשוך אותי על רצונך, שיהיה לי השתוות הרצון איתך. זה העבודה שלנו. דרך תורה, תפילה ומצוות. זאת אומרת, אנחנו לא רק צריכים רצון ללמוד תורה ולקיים אותה, ורצון להתפלל בפניך, לעמוד בפני המלך, ורצון לקיים את כל פיקודיך, את כל מצוותיך, אלא אנחנו רוצים את הרצון שלך. לא רק לעשות את הרצון שלך, רוצים שיהיה לנו את הרצון שלך. ואז נדע מה לעשות כל רגע, לפי תורתך הקדושה. משוך עבדך אל רצונך. זה אומר שזה דרך האותיות. זה דרך ההסתכלות והכניסה לתוך אותיות התורה. הם נותנים לנו כוחות. בלי לימוד תורה אין כוח. בלי תפילה אין כוח. בלי ברכות אין כוח. מאה ברכות. תיקן דוד מלך ישראל חי וקיים. מלכה משיחה. תיקן העמיד בידין של 71. ותיקן לכלל ישראל לכל הדורות להגיד 100 ברכות ביום. ועל ידי זה מה הוא הפסיק? הגמרא בשבת מספרת את זה. את המגפה. הייתה מגפה. כן, במשך. קרוב לשלוש שנים, שנתיים וחצי, ולא היו גשמים. ועל ידי זה שהוא קבע 100 ברכות, נתן כוח אלוקות במציאות ובנפשות, הפסיק את המגפה והביא גשם. אז זאת אומרת שאותיות, הרי הברכות ממה זה? זה מאותיות. עם האותיות האלה נתן כוח, תוספת, חיות וכוח ורצון בכל המציאות הפנימית והחיצונית. וזה בתוך אותיות, הרי מברכים ברכות עם אותיות. לא מברכים בלי אותיות. הברכות בנויות מתיבות ואותיות. ועל זה כתוב בגמרא הקדושה, מטבע שטבעו בחכמים, אסור לשנות. כל המשנה ידו על התחתונה. אסור לשנות את המטבע של ברכות, זה מטבעות. כמו לשון חותם, להטביע משהו בתוך הטבע. מטבע שטבעו בה חכמים, קבעו את הברכות, כיוון שזה באותיות ובצירוף אותיות ותיבות, שנעשה מזה מציאות רוחנית בתוך הגשמיות שלנו. לכן בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלוהות, שיש את הגוף והנשמה, הכלי של האות והאור שיש בתוכות, והרצון האלוקי של השם יתברך שיש שם. אבל על ידי שאנחנו אומרים את האותיות, הבל פיו של אדם שמוציאים קול ודיבור, עולים ומתקשרים, האותיות עולים ומתקשרים, ועימם העולמות והנשמות עם האלוקות, עם השם יתברך. עולים ומתקשרים ומתייחדים. קודם עלייה, לאחר מכן התקשרות. ההתקשרות זה לא ייחוד, ששניים נעשו אחד. שניים שמתקשרים זה בזה, אז א' נשאר א', רק מקושר לב', וב' נשאר ב', לא התמזק, אבל מקושר לאלף. אבל מתייחדים, זה כבר היו לבשר אחד. כלומר, עולים, לאחר מכן יש עבודת ההתקשרות באותיות, ואז נעשה משמעות, כי על ידי צירוף אותיות, נעשה תיבה, ואז יש פתאום משמעות חדשה. אתה מחבר אות אחת, אלף, ואות נוספת ב', יש לך אב. אז יש משמעות, זה לא טכני. שאתה חיווה, אתה קישרת שני חפצים, דברים, ונשאר אחד ועוד אחד. לא, יש פה משמעות חדשה על ידי הצירוף הזה. הערה חדשה, מחשבה חדשה, רגש חדש, דיבור חדש, מעשה, זה מפעיל את המעשים גם כן. אז קודם כל עולים, אתה צריך להעלות את זה, כן? שאתה תראה את האותיות שאתה אומר, את המילה בגובה התפילים, מעל הראש, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, אחר כך מתקשרים, יש התקשרות וקשר, צירוף של הדברים, אבל אחר כך מתייחדים. זה כבר ייחוד, נעשה אחד. זה עם זה, עם אלוקות. כלומר, מעלים את העולמות אל הפנימיות, אל הנשמות, שיהיה הערה, אור השם בפנים, ולאחר מכן שניהם ביחד, עולמות ונשמות, הגוף והנשמה של האותיות, עולים, עולים ומתקשרים ומתייחדים זה איזה עם אלוקות. אני רוצה להביא כמה מקורות לדבר. המקורות הם ארוכים, אז אני בראשונים ראינו קצת בשיעור הקודם, אבל הרוב הוא מביא מספר הבהיר, שרבנו נחוניה בן הקנה, התנה הקדוש, שהוא ביחד עם תלמידו רבי ישמעאל, כהן גדול, לפני חורבן הבית, כמה עשרות שנים ראו שמה יהיה, שיהיה חלילה חורבן בגלות, וחייבים לחתום כמה ספרים שבמסורת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אבל בחתימה. שיהיה תורה שבעל פה, תהיה חתומה שלא תלך לאיבוד. ולכן חתמו התנאים הקדושים לפני חורבן הבית, השני כמה וכמה ספרים חשובים, ספר הבהיר, בספר מעיין החוכמה, בספר התמונה, בספר אותיות רבי עקיבא, שזה הרחבה של ספר התמונה, ועוד כמה ספרים קדושים מאוד, שמזה אנחנו רואים את המסורת, איך היו עושים את העבודה לפני שהתורה, לפני הגלות, לפני שהתורה נתחלקה לנגלה ונסתר. אז זה תורה אחת. מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כתוב בפרק השני במסכת חגיגה. זה לא, אין הבדל בין נסתר לגלוי. רק מאחר שהייתה גלות, ושמה יבואו נוכרים וזרים ויגעו בזה והשתמשו בזה לא לטובה, ציווה, בגמרא במסכת פסחים, ציווה רבי עקיבא בבית האסורים שלו, הוא ציווה את רבי, תלמידו רבי שמעון בר יוחאי, בכמה כללים איך לכתוב תורה שבעל פה, שמה תשתכח תורה מישראל, וכי לא תשכח מפי זרעו, איך לכתוב את הדברים, באופן שמי שצריך להבין, איש מפי איש יבין, ומי שלא צריך נדחה. אז הוא אמר את חוקי התורה, הוא ציווה אותו ללמד את הבן היתום, את בן ההרוג, כלומר את רבי יהודה הנשיא שהיה נער, והיה בן של רבן שמעון בן גמליאל מעשרת הרוגי מלכות, השם יקום דמם, שהרומאים הארורים רצחו, אז נשאר יתום וחיפשו אותו. הם חיפשו לא להשאיר זכר לבית דוד, לזרע דוד המלך, כי הם ידעו שכל עוד יש מזרע דוד המלך יכולים לעשות מרד, יש רוח בעם ישראל. אז הם חיפשו, ולכן רבי שמעון הסתיר אותו, והוא לימד אותו את חוקי התורה, איך הוא יוכל לכתוב תורה שבעל פה, שאסור לכתוב אותה, אבל עת לעשות להשם יפה לו תורתך, בזמן של פזורה ושל רדיפה, אין ברירה, שמה תשתכח תורה מישראל, איך לכתוב את המשנה, שזה חוקי התורה. ואת החלק השני של מעשה בראשית, מעשה מרכבה, של עבודת השם הנשמתית, לא עם הגוף, את זה אתה תסתיר, זה הוא שלח אותו למערה. וזה תסתיר לדורות. לכמה דורות? אלף שנים. אלף שנים יהיה חתימה של הדבר הזה. אחרי אלף שנה, מי זה שגילה את הזוהר הקדוש, שזה שם, בתוך הזוהר הקדוש, יש 23 ספרים קדושים. ספרה דחנוך, ספר של חנוך, כן, רזיאל המלאך נמצא שם גם כן, במפוזר, כיוון שהוציאו אותו בכוונה, מהר ככה והוציאו את זה בשני קרחים, ולאחר שנתיים הוציאו עוד קרח אחד ממה שלא הספיקו, קראו לזה זוהר חדש. אבל בעצם הכניסו את הכל ביחד. אז יש הרבה ספרים שם, ראיה מאמנה, זה מה שקיבלו ממשה רבינו, זה נקרא מדרש פנימי של תרי"ג מצוות, ספרה דצניעותא, שזה המשנה של הזוהר. שזה קיבל רבי שמעון במסורת, כן, מרבי עקיבא, וקיבלו עד יעקב אבינו, ספר של יעקב אבינו. חלק מספר יצירה שם, חלקים מספר הבאיר, ספרה דאדם קדמה, כל המסורת, אבל הוא אמר לו להסתיר את זה, לאלף שנה. לאחר אלף שנה, מי קיבל הוראה על ידי רבי יצחק סגין האור, שהיה גדול הצדיקים הנסתרים באותו הדור, הרמב"ן, רבן מורנו הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, שהוא אפילו עלה לארץ ישראל כדי לאסוף את המסורת הזאת, ושלח את תלמידו רבי יצחק דמין עכו, כי היה גר בעכו, כן, שלח אותו לכמה מקומות, זה קצת ארוך, אז הוא שלח אותו לאסוף את המסורת הזאת של הקדמונים, שנמצאת גם בזוהר הקדוש. אז לכן שמה כתוב בספר הבאיר, בזוהר הקדוש, בכל הספרים הקדמונים, את התורות האלה בעצם, את האופן עבודת השם, שרבנו, הבעל שם טוב הקדוש, הוא מנסה להחזיר לתוך עם ישראל בפועל, על ידי עבודות, על ידי חבורות, כן, של עובדי השם, שמפעילים את זה, עובדים את השם בפועל באופן כזה. אז עכשיו, אחד הדברים המרכזיים שיש לנו מסורת ממנו בעניין של העבודה עם האותיות, זה מה שהתלמיד והנכד הבכור של הבעל שם טוב הקדוש מביא בספרו דגל מחנה אפרים בפרשת עקב. הוא אומר משפט כזה שמופיע גם בכתר שם טוב וגם כן במאור עיניים, אבל כולם קיבלו ממנו אותו דבר, לכן זה מופיע בכמה מקומות. אומר, שמעתי מאדוני אבי זקני, כי האותיות בלי פירוש. מה זאת אומרת האותיות בלי פירוש? האותיות מה בלי פירוש? הכוונה שם, יש הרחבה גדולה. אומר, העבודה שיהודי יכול לעשות בייחודים, יש הבדל בין כוונות לייחודים, זה קצת שונה הדבר הזה. ביור של הדבר הזה יש בספר איגרת הגאולה בחלק א', שם מופיע ההבדל בין עליות לבין כוונות, לבין ייחודים, לבין התקללות, שזה מדרגות שונות של עבודת השם. הוא אומר שכאשר אתה רוצה לכוון משהו, לתת כיוון לכל כוחות הנפש בעבודת השם, אתה חייב לעבור דרך האותיות, כי אתה מתפלל באותיות. תפילת כל פה. השם שומע תפילת כל פה. אז לכן אתה יכול לעבוד עם האותיות בכמה אופנים. אופן אחד, כמו שרואים באחרונים, זה דרך תמורות. מה זאת אומרת תמורות? אתה אומר למשל ברוך, וברוך זה הערך המספרי, הגימטריה של ארבע שמות קדושים. אז אתה מכוון, זה אופן אחד, זה בעצם תמורות. אתה אומר דבר אחד ואתה חושב דבר אחר. ומדוע זה ככה? האחרונים ידעו מה הם עושים. כיוון שהעולם מלא תמורות. הרי כל התורה כולה זה שם אחד של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה שמותיו יתברך, כתוב. מבית של בראשית עד הלמד של עיני כל ישראל, זה שם אחד. וכל המילים, כל התיבות שיש בתורה, זה שמות. שמות של הקדוש ברוך הוא, הכל התורה האלוקית. לא תוסיפון ולא תגרעון ממנה. אז בכל אופן, אנחנו רואים שעל ידי צירופים וצירופי צירופים, שזה יורד לעולם הזה, אז לפעמים יוצא תמורות, יוצא אותיות אחרות, כי כל אות יש לה מילוי, נכון? אם אני אומר א', בעצם לא אמרתי רק את הצורה של א', אמרתי שלוש אותיות, א', למד ופי סופית. וגם א', למד, פי סופית, אמרתי עוד אותיות. למד, אמרתי למד ממדלת. ופי, אמרתי פי עם י', או פי עם ה', פי, או פי עם א'. זאת אומרת שכל אות כלולה מכל הקף בית אותיות. אפילו קף זין אותיות עם חמשת האותיות הסופיות, כן, שגילו הנביאים, צופים המרום כתוב, על המן צפח. אז אם כן, הוא אומר, יש עבודה אחת שבעצם צריך לראות את כל התמורות, את כל הצירופים, איך מתלבשים במציאות עד העולם הדומם, ומשם להרים את זה. ולכן לזה לפעמים צריך תמורות. ולגלות, כעל מנת לגלות, שכל התורה זה שמות של הקדוש ברוך הוא, לפעמים אומרים, איפה זה מסתתר השמות האלה? הנה, אז בא הארי הקדוש, ואומר, הנה, שאתה אומר ברוך, בעצם זה ארבע שמות קדושים, שמסתתרים במילה ברוך, הברכה מתפשטת דרך את ארבע עולמות של ארבע שמות הקדושים האלה. כן? וזה עבודה ממעלה למטה. בא בעל שם תורה קדוש ואומר, צריך להוסיף, עכשיו הגיע הזמן, כדי שנחזור לארץ החיים, עכשיו צריך להוסיף עבודה נוספת, בלי תמורות, בלי פירוש, האותיות עצמם. אתה צריך להתחבר עם האותיות עצמם, ולא להבין מה הערך המספרים של האותיות, או מה השמות שגנוזים בה, כי זה עצמו שם קדוש. זאת אומרת, זה לא רק גילוי של האלוקות המסתתרת שמה, אלא שהדבר, ההסתר עצמו, שמה יש אלוקות. ושמה תראה את האור שבוקע בכל, במקום, באשר הוא שם, במקום שהתיבות האלה והאותיות האלה נמצאות. ולכן הוא אומר, העבודה שלך, הוא ציווה את ביתו, הנה זה הנכד שלו, אומר לאותיות בלי פירוש. כלומר, אל תכוון תמורה אחרת של האותיות האלה, אלא תראה את האותיות עצמם של אותה תרגיל, תסתכל על האותיות בית, ריש, וו, חף, עצמם. ולא תמיר אותם בשמות אחרים, כי זה עצמו שם. זה עצמו הברכה. רק מה? אתה צריך לראות את האור שבתוך האותיות עצמם, ולהיכנס בתוך האותיות. וזה עניין אחר. אנחנו עדיין לא אמרנו איך נכנסים בתוך האותיות. לא אמרנו איך מתלבשים. נכון, עדיין. אבל הוא אומר, צריך להבין את המושג. המושג זה שהאותיות עצמם, יש להם את הרוחניות ואת הברכה, בלי את הפירוש שלהם. הם עצמם, הכוח של האותיות עצמם. דבר דבור על אופניו. הדבר בא מהדיבור, והדבר עצמו יש לו אלוקות, יש לו כוח אלוקות. ממשיך ואומר, על תחתיים שניים ושלישיים תעשיה, שכתוב על התיבה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, על התיבה, שלעשות כל תיבה יש לה שלוש מדרגות, כל מילה וכל אות יש לה שלוש קומות, שלוש מדרגות רוחניות, אז הוא אומר כך, ממה ששמעתי מן אדוני אבי זקני, הבעל שם טוב הקדוש, כי בכל דיבור ודיבור יש עולמות ונשמות ואלוקות. וזהו שמרמז כאן אצל התיבה של נוח, להניח ברכה אל תביתך. ותיבה היא פירוש דיבור. וזהו מה שכתוב תחתיים, הכוונה עולמות. שהוא מדרגה התחתונה של האות. שניים ולשון נשמות. משני אותיות, לשון נשמה, והיינו נשמות. ושלישיים, היינו אלוקות. המדרגה השלישית זה כבר גילוי אלוקות ממש. על שם מה שכתוב, ושלישים על כולו. שזה מדובר על המרכבה. אמנם שם זה דוגמה ממרכבות פרעה, ממרכבות של הפך הקדושה. אבל משם לומדים גם להבדיל למרכבות של הקדושה. שהוא על ידי שהוא מושל ומנהיג את הכל. וכל אלה תעשה הכתוב, היינו, התיבה והדיבור שתוציא מפיך יהיה בכוונה זו, ובאמונה שלמה שיש בכל דיבור שאתה מוציא, ואתה חושב, תחתיים, שניים ושלישים, שהם עולמות, נשמות ואלוקות. וכן מביא רבנו האור המאיר מפרי משלם, תלמיד מובהק לבעל שם טוב הקדוש, אז הוא מביא את בכן את המקורות מאיפה הבעל שם טוב הקדוש לימד אותם בזוהר הקדוש. כן, מביא את זה מראיה מאמנה. אז הוא אומר שפעם אחת, מספר מעשה, שפעם אחת היו התלמידים, היו שלושה תלמידים שהם היו תלמידי חכמים מובהקים, אבל היו צריכים גם להתפרנס, ולכן הם שאלו את הבעל שם טוב, במה לעסוק, שיהיה להם פרנסה. אז הוא אומר, אתם תמכרו, תסחרו בשברים. היום הטרקטור שלה, זה היה שור. אז במקום, אז הם שאלו, אולי אפשר לסחור במשהו אחר, הוא אומר, אם אתם תמכרו דברים קטנים, תרוויחו דברים קטנים. עדיף שתמכרו דברים גדולים, תסחרו בדברים גדולים, אז תרוויחו דברים גדולים. אתם אנשים גדולים צריכים להרוויח טוב, כן? הכל בגדול, לתת הרבה צדקה, הרבה שפע, כן? אז הוא אמר להם איך לסחור בשברים, היה להם יריד פעמיים בשנה, ופעמיים בשנה, כל העניין, הוא אמר להם את הסימנים, איזה שברים לבחור, שהם לא חולים, והם קשרים כמובן וכן הלאה, נתן את הסימנים שהוא היה מתאר להם מראש את כל שור ושור. הם היו מגיעים ליריד, מחפשים את השור שאמר הבעל שם טוב. כן? ואמר להם את הכמות, כמה לקנות, באיזה מחיר. אז היו הולכים, עד שמוצאים, הנה זה. והיו אומרים, נותנים את המחיר וזהו, אי אפשר להתווכח איתם. אבל הבעיה היא איך להביא את השברים האלה. הרי אתה צריך להביא איזה 30 שברים שזה הון. וצריך להביא אותם למקום מסוים, יריד נוסף ששם מוכרים אותם. אז ובדרך יש כל מיני פגעים וכל מיני עניינים של מזג האוויר ולא להטיש אותם בדרך, וגם יש כל מיני שודדים וכן הלאה. אז הבעל שם טוב אומר להם את הנתיב, איך להיכנס דרך היערות ששם אין הרבה שמש ולא מכה בהם, ואיך לקשור אותם והכל, ואיך לעשות את המסלול שלא יהיו שודדים וכן הלאה. אז תמיד היו באים ומבקשים ברכה. הבעל שם טוב מברך אותם ואז היו מצליחים. והייתה פעם אחת שהאחים קמינקה קראו להם, אז הם לא הספיקו להגיע. היה כנראה בעיות של מזג האוויר וכן הלאה, לא הספיקו. ואז הם קנו, הלכו וקנו, ונכנסו ליער, אבל בלי הברכה של הבעל שם טוב הקדוש. ואז הם היו צריכים לישון, ושם זה חושך, אבותות יער. והם קשרו את השברים, ושהתעוררו לא מצאו את השברים. אז הם אמרו, השודדים לקחו אותם. אז הם שלחו, הם נשארו במקום, ועשו סימנים למצוא, ושלחו אחד האחים שילך אל הבעל שם טוב, שיפציר בפניו, שיתפלל, שיחזירו, שאיך נוכל להחזיר את שהשודדים יחזירו את השברים. כן, שזה דבר, כן, מאוד הגיוני, נכון? אבל הם ביקשו מהבעל שם טוב. אז מספר הרבי מפרמישלן, היה תלמיד של הבעל שם טוב, היה שם באותו זמן, ונכנסו אחד מהאחים קמינקה מבני משפחתו, וכשהוא נכנס, הוא ישב ולמד הבעל שם טוב בספר הזוהר הקדוש. ואז הוא סיפרו לו. ואז הוא אמר, טוב, ואז הוא הסתכל בספר הזוהר, הסתכל טוב מאוד, התרכז, ואז הוא אמר שזה לא שודדים, שאין שודדים, לא נגנבו, אלא פשוט, הם לא רואים איפה הם נמצאים. פשוט, הם התבלבלו. אלא תלך לשם ותיכנס כך וכך וכך, ואתה תראה שבמקום זה וזה, שם נמצאים השברים קשורים. ולא היו פה שום שודדים ולא שום כלום. כן? ופעם הבאה תבוא ותודיעו לי לפני כן. אז הוא השתהה מאוד, הרב יוסף קמינקה. ואז הוא אומר, רגע, וכל זה כתוב בזוהר? זה השברים של אחי נמצאים אצל רבי שמעון? שמה ראית אותם? אז הבעל שם טוב הסתכל עליו ואומר, למה לא תבין? הרי כתוב מפורשות, הגמרא בחגיגה בדף י' ב' אומרת, שאור שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, היה מאיר מסוף העולם, מראש העולם ועד סופו. כן? ומה עשה הקדוש ברוך הוא עם האור הזה? הוא חשש שם הרשעים השתמשו באור הזה לדברים חלילה לא טובים. מה עשה? עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ואיכן גנזו? בתוך אותיות התורה. זה גמרא. אז אני פותח, זה מהספר שהיה לי. אם היה לי שולחן ערוך, הייתי גם רואה אותו דבר. אבל הייתי צריך להסתכל בתוך אותיות התורה, ששם גנז הקדוש ברוך הוא את האור, שאפשר להסתכל מסוף העולם ועד סופו. ואז ראיתי את השברים של אחיך. מה קשה? והשברים של אחיך קשורים במקום זה וזה, לך תיקח אותם. מסכנים, צריכים לאכול. הם כבר ממש חפרו את כל התשעים, כל שהיו שם באזור. אז הלכו ומצאו אותם. אז הוא אומר, ככה הוא מסביר שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה עוד 5 דקות מאז הגניזה. עוד דקה, עוד 5 שניות גם כן. ולצדיקים זה מי שמתאר את עצמו, מי שנדבק באותיות התורה. אז הוא אומר שצריך לראות את האור הבהיר שם, ומביא את המקורות נוספים בזוהר הקדוש, יש בזוהר רות גם שם הרבה, גם בזוהר שיר השירים כתוב שם דרוש על כל האותיות. כל אות ואות, אפילו אותיות מדברות בעצמם שם. זה אומר, כשאדם לומד תורה לשמה, לשם האות עצמה, בתוך האות שהוא לומד, לשמה זה נקרא, לא כתוב לשמו. לא כתוב תורה לשמו, כתוב תורה לשמה. לשם האות של אותה התורה שהוא לומד, אז הוא יכול להסתכל בה בעין שכלו ונשמתו, ולראות את המאור הגנוז שמאיר לו נתיב בתוך האותיות עצמם, להשכיל ולראות מראש העולם ועד סופו. כאשר מאז קודם שגנז את האור. זאת אומרת, כמו לפני הגניזה. אמנם, הוא אומר כאן, ממשיך את כאן את ההסבר הנוסף בדבר הזה, שצריך טהרה לעניין הזה. זאת אומרת, כדי לראות אפילו את להיות קשור לגוף האותיות, אפילו החלק השחור של האותיות, צריך טהרה, טהרת הגוף. כן, צריך נטילת ידיים כהלכה, וצריך כל הזמן מצוי בטהרה, צריך מקווה וכן הלאה. ועל ידי זה יש לו את היכולת להבחין בדברים שבלא זה לא יכול להבחין, בגוף האותיות. ואם יש לו טהרת הכוחות הפנימיים שבנפש, לא רק הדיבור והמעשה, אלא גם הרגשות וגם המחשבות וגם הרצונות, אז הוא יכול לראות את הפנימיות, את הנשמה של האותיות, שזה האור, השכינה שיש בתוך האותיות, את החלק הלבן שבו. מביא מקור נוסף, המקור הנוסף שמביא מורנו הבעל שם טוב הקדוש, זה מביא את זה מספר הבהיר, וגם מעוד שני מקומות בזוהר הקדוש, על עניין של האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אני כתוב על בצלל ונורי, שלמה הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות האדריכל, דווקא הוא. הרי משה רבינו עזר לו עם הכלים, אבל המהנדס, האדריכל, זה היה דווקא בצלאל בנורי, בצל אל היית. אז הגמרא אומרת שהוא יכול היה לראות, לצרף, לא רק לראות, לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. מה זה קשור בכלל? למה אדם שיודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, למעשה בראשית הוא יכול לבנות את המשכן למטה? מה זה קשור? אז זה אומר שגם המשכן בנוי מאותיות. זאת אומרת, הוא יודע, הכלים שיש למטה הם בעצם צורות של אותיות. כל צורה יש על הזה וו, וכל צורה שיש לה, כן, לחי וקורה, זה דלת או ריש, כל הצורות זה אותיות. ולכן מי שיודע לעשות כמו שלמעלה, כמו שמצרפים, השם יתברך צירף במחשבתו לפני הבריאה, את האותיות למעלה, הוא יכול לעשות בדיוק אותו דבר למטה. כי המשכן בבית מקדש השם, אז הוא בעצם המחבר בין הבריאה לבורא, ומגלה את הבורא בתוך הבריאה. לכן צריך להיות בדיוק. הענפים צריך להיות בדיוק לפי השורשים של מעלה. אם לא, אם אין צל, כמו צל, הטלת צל בדיוק, בצל אל היית, אז הוא לא יכול לעשות את זה. בלי האותיות אי אפשר. אז לכן, בחר דווקא בבצלל. הבהיר אומר, שלפני שהשם יתברך ברא את העולם, מה כתוב בו? הגמרא במסכת בכורות כבר מדברת על זה. אז אומר הבהיר, לפני שהשם יתברך ברא את העולם, אז מה היה? אז הוא היה הסתכל באותיות התורה, 2000 שנה היה משתעשע, שעשועי יום יום כתוב. יומו של הקדוש ברוך הוא 1000 שנה, כן? כי יום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. אז 2000 שנה, יום יום, היה משתעשע, שעה נהורים בצירופי האותיות, עד שהוא קבע שככה זה התורה, הוא יכול לברוא 1000 בריאות, אין סוף בריאות, הוא ברא ככה לפי זה, לפי צירופים של האותיות של התורה שהוא קבע. זה התורה שאני רוצה. ומזה אני בורא את הבריאות, אני בורא את העולם, הכל בשביל, כתוב ישראל עלה לראש, אותיות לראש, אז לפי ישראל בראתי את הבריאה, וגם את התורה. ישראל קדמו למחשבה. אז הוא אומר, איך זה היה? הרי לפני שנברא העולם, אז היה הוא שמו אחד, הכל היה שם יתברך, בלא שוליים, באופן אינסופי. ומה כן היה, איך היו הבריאות? בצורה של אותיות. ואיך היו אותיות האלה? כתוב אור לבן על גבי אור לבן. כך כתוב בבהיר. כיוון שאין חיסרון, אז הכל לבן על גבי לבן. אבל כדי להגל, קצת לקרב את זה לשכל, בגמרא כתוב אש, לא אור, אלא כתוב אש לבנה על גבי אש לבנה. לאחר שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא בורא את הבריאה, הוא החליט לתועלת. אז הוא החליט דווקא, בזמן שלנו, אצלו אין זמן, אז איך הוא הוציא את האותיות? הוציא אותם אור לבן על גבי אור שחור. אש לבנה על גבי אש שחורה. כלומר, יש רקע חיסרון. תאו ובואו וכן הלאה. ולאחר שמשה רבינו עלה אל התורה, ומשה עלה אל האלוהים, הוא תפס את אותיות התורה, הוא עלה אל התורה שמה, אז הוא עלה, אחרי הבריאה זה היה, אז לכן הוא ראה את האותיות הלבנות על גבי רקע שחור, נכון? וכאשר הוא הוריד אותה אלינו למטה, אז קיבלנו אותה בקלף, וחייב להיות קלף, כדי שיהיה כל אדומים, צומח, חי ומדבר במקום אחד לתקן את הכל, אז לכן רואים אותיות שחורות על גבי רקע לבן, לכן אנחנו רואים אש שחורה על גבי אש לבנה. ככה קוראים את זה בתורה הקדושה. אבל שמעלים את זה לאותיות המחשבה, אז זה מתהפך, ואז אותיות לבנות על גבי רקע שחור. אור לבן על גבי אור שחור. ואם מעלים את זה לאלוקות, אמרנו, כבר אומר מורנו הבעל שם טוב, שאז, שאם יש בכל עוד ועוד עולמות שזה השחור, ונשמות שזה הלבן, אבל עולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה עם אלוקות, אז מעלים את זה עד שנעשה לבן על גבי לבן. אור לבן על גבי אור לבן, שאז אין מציאות אחרת, אין עוד מלבדו. הוויה אחד ושמו אחד. אז לכן זה העבודה שלנו, הוא אומר העבודה שלנו זה להחזיר את האותיות, לקטוף עם העיניים את האותיות השחורות שבספר, להעלות אותן לאותיות המחשבה, והנשמה על מסך הנשמה, ולהעלות את זה עד האלוקות, עד השם יתברך, עד מחשבתו יתברך. ואז שלושת השלבים זה משחור על גבי לבן, עד לבן על גבי שחור, ועד לבן על גבי לבן. כן? וזה, אלה, זו עבודה שמתחיל להסביר לנו כאן, מורנו הבעל שם טוב הקדוש, כן? בסימן סמך אי בספר הצבאות הקדוש שלו. וכמובן יש עוד, אבל הוא אומר, הוא מוסיף, הוא אומר שמי שהולך בדרך הזאת, יהיה לו טהרת המחשבה. ויהיה לו טהרת הנשמה גם. שהנשמה היא, הנשמה שלו תהיר. שזה ישפיע גם על עדינות נפש, גם על הרגש הטוב שבו, גם הדיבור הנקי שבו, וגם הפעולות הטהורות שלו. זאת אומרת שהאפשרות לקנות בעולם הזה, בעולם שהוא יש לו ניסיונות, טהרת המחשבה וקדושת המחשבה, זה באמצעות התקשרות הנשמה באור הפנימי שבתוך אותיות התורה והתפילה והברכה. ומי שהולך בדרך הזאת, אז יהיה לו את הטהרה הזאת. כמובן, עובדים על זה כל החיים. ניסיונות יש. וניסיונות לא מפחדים. זה אדם שיש לו ניסיונות בזה, לא אומר שהוא לא טהור. זה אומר שהוא יכול להתאר יותר. שהשם יתברך יישר את הניסיונות האלה, כי הם חומר העבודה המחשבתית, כן, לטהר אותם ולהעלות אותם יותר. ואם אדם יש לו תקופה, כן, שהוא מחשבה שלו מאוד בהירה, מאוד טהורה, מאוד רכה, ופתאום בא איזה שטף מים רבים, כן, ולא יודע מה זה פה, אני חשבתי שאני בסדר, ופתאום אני, מה זה הדברים האלה? אז השם יתברך, כמובן, אם אדם שאמר את עיניו, לא שיסתכל מה שלא צריך בחוץ, אדם שהוא עוסק בקדושה, פתאום יש לו ניסיונות ומחשבות, פתאום חושב על המשכנתה, פתאום רואה שניצל, ככה, כזה, עם לימון, כן, ופתאום רואה את חמותו, וזה מנבהל, וכל מיני דברים מוזרים. מה זה פה? אני חשבתי שאני טהור, אני עבדתי על זה 18 שנה רצוף, ופתאום מה בא לי הדברים האלה? אז תדעו לכם שזה לא אומר שהוא לא טהור, להפך, הוא אומר שהשם יתברך, אומר, הנה, אני ראיתי אותך, אתה יפה מאוד, אתה בסדר גמור, עכשיו תעלה גם את זה. תעלה את השכבה הבאה, תעלה אותה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. לא ראשו נמצא בשמיים, מגיע השמיימה, הראש צריך לעלות, עוד. עולים מחי אל חי. אז לכן, עבודת המחשבות זה באותיות גם כן. לתת לו צירופים טובים, מפשע לשפע, מצרה לצוהר, וכן הלאה. ועבודת הצירופים היא עבודה תמידית. רק צריך לעשות את זה בלי לחץ. כיוון שמורנו, הבעל שם טוב הקדוש, הוא נתן תורה בריאה, לא תורה של פחדים, לא תורה של לחץ, תורה של התמודדות. אבל שהשם איתנו גם בהתמודדות, ומצליח את דרכנו בתורה ובקדושה, אמן. יש לנו לפני פינת הסיפור, יש לנו כמה הודעות שאנחנו חייבים להעביר לקהל. אז קודם כל, החל מיום ראשון הבא, עלינו לטובה, בית הבעל שם טוב יוצא למסע הפצת תורת הבעל שם טוב מעבר לים, לשיעורים ולהרצאות. כך ש... יהיה קצת הפסקה לכם, יהיה לכם קצת חופש ממני, יהיה לכם קצת מה שלמדנו היום, לעכל את זה טוב, והשיעורים יתחדשו ביום א' בתת ו' בכסלב. כלומר, יהיה לנו קצת הפסקה, סוף סוף תוכלו לנשום בשקט ולקחת אוויר. אנחנו, יהיה לנו התוועדות, במקום התוועדות ראש חודש א' בכסלו, אני אצטרך לעשות את זה בחוץ לארץ. מקווה שאני אחזור קודם, כן? אנחנו ככה, משיח צדקנו יביא אותנו מהר. אבל התוכנית שאנחנו, תוכנית ב' שאנחנו מתכננים, זה שההתוועדות של ראש חודש נעשה אותה בי' ת' כסלו, כן? בגוש עציון, בחוות מסועות, בעזרת השם. שם נעשה את ההתוועדות, שזה י' ת' בכסלב, זה ראש השנה, כן, יש בו משום ראש השנה לחסידות ולהתחדשות, ושם יהיה לנו, כן, התוועדות בזאת השם יפה מאוד. עוד דבר, אחרון, זה שאנחנו עובדים על זה כבר שנתיים, ובסוף סוף אנחנו פותחים בהכשרה בתורת הבעל שם טוב, הכשרה של מלמדי תורת הבעל שם טוב, אנחנו רוצים להכשיר, אנשי חינוך או אנשים שרוצים ללמד ולהעביר כל אחד במקומו, בקהילתו, כן, שיוכל לתת שיעור ולהתחיל ללמד תורת הבעל שם טוב ולסדר. לכן אנחנו הכנו הכשרה למלמדים, למטפלים, לאנשי חינוך, לאלה של רבנים, רבניות, שתי הכשרות, אחת לגברים, אחת לציבור הנשים, כן, שיוכלו במשך 30 מפגשים של שעתיים וחצי עם כמה רבנים, לא רק איתי, גם רב מיכי יוספי, גם כן עוד רבנים שיוכלו ללמוד את הדברים כסדר, את כל המושגים ותורות איך ללמוד תורת הבעל שם טוב ואיך ללמד אותה. כן, זה לא יהיה שיעור רגיל, אלא הכשרה ממש כדי שיצאו עם האופנים והדרכים כיצד להעביר את התורה המיוחדת הזאת, שהיא לא דומה לשום תורה אחרת, זה צריך לדעת איך להבין או להשכיל את המושגים, ואיך להעביר אותם. שזה לא כמו הדורות האחרים של החסידות, יש בזה מאפיינים מיוחדים. לכן אנחנו פותחים בהכשרה, בקרוב יצא פרסום, תסתכלו באתר, ואפשר יהיה להירשם ולהתחיל את הכשרה בעזרת השם. ההכשרה, אנחנו משערים שאנחנו פותחים אותה מיד אחרי חנוכה. זו השאיפה שלנו, ואנחנו עובדים על זה במשך שנתיים עם תוכנית לימודים מסודרת, עם כל המושגים. באמצע הגיעו אלינו עוד כתבי יד מהמשפחה, כתבי יד שלא נודעו מהבעל שם טוב הקדוש, אז היינו צריכים להוסיף, כמו למשל ספר אלפא בטא, כן, שלא היה כל כך נודע, וכן עוד כמה דברים. אז בעזרת השם, באתר תוכלו לראות, אני חושב שמחל משבוע הבא, את כל נושא ההכשרה.